רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי י' באב תשפ"ג, ה-28 בחודש יולי שנת 2023. כאן עמוס צוריאל איתכם בעוד תוכנית לך דודי לקראת שבת עד השעה 12 בצהריים. בתוכנית היום שיחה על פרשת השבוע שנקרא בשבת זאת פרשת בית חנן. שבת זו גם נקראת שבת נחמו, על שם ההפטרה מספר ישעיהו הנביא, נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. על כך נשוחח עם כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל. והוא ידבר על תחינתו של משה רבנו מהקדוש ברוך הוא, עברנה והראה את הארץ הטובה, וגם על יום ט"ו באב. בפינת לשון רגע של עברית נדבר על הביטוי אלה ואלו מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור רמון. בפינה נוספת חיים הם ערך, כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, מרצה ליהדות ומורשת ישראל, ידבר על הנושא אמור לי מהם חלומותיך ואומר לך מי אתה. נשמיע את השיר מן המקורות בשוב השם שיבת ציון היינו כחולמים. נעלה לשיחה את כבוד הרב הלל מייזלס, רב מחנך בישיבת בני עקיבא ביישוב אלי בשומרון ורב קהילת אוהל אפרים באריאל, והוא ידבר על ענייני מוסר ודרך ארץ מתוך מסכת פרקי אבות. יהיה מעניין, האזנה נעימה.
לך דודי לקראת קלה, תנה שבת תקבלה. זכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה.
לך דודי לקראת קלה, ושבת
והוא יחמול עלי חמלה
שלום לכבוד הרב סגל אלוף במילואים אהרון בדיחי רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל. שלום כבוד הרב.
שלום לך עמוס, שלום למאזינים.
כן. כבוד הרב ישוחח על פרשת ואתחנן, הפרשה השנייה בחומש דברים שנקרא בשבת זאת שבת נחמו. פרשת ואתחנן היא ממשיכה את נאומו הראשון של משה רבנו. משה מספר על התפילות והבקשות שהתפלל על מנת שיוכל להיכנס לארץ ישראל. תשובת השם למשה נוקטת בלשון רב לך, וכך פותחת הפרשה. ואתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור, אדוני אלוהים, אתה חילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מאל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכי גבורותיך. עברנה והראה את הארץ הטובה, אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. והתעבר אדוני בי למענכם, ולא שמע אליי, ויומר אדוני אליי, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. כבוד הרב, ואתחנן, כמו שקראתי בפסוק בתחילת פרשת ואתחנן, לכאורה לא היה למשה לספר על כל תחנוניו. זה גם יכול לגרום לעם לתהות על דרכי ההשגחה האכזרית כלפי העבד הנאמן. מה יאמר אותו אחד מבני ישראל, או כל בני ישראל יאמרו, מה קרה, למה הקדוש ברוך הוא ככה מתעבר במשה? הרי הוא המנהיג, הוא הנאמן שלו. מה הם יחשבו? בבקשה, כבוד הרב.
נכון, אכן שאלה נכונה. חכמים מגלים לנו שמשה רבנו התפלל 515 תפילות. כמעניין המילה ואתחנן, תפילות שבעצם עניינן הוא בקשה להיכנס, סך הכל בקשה צנועה, להיכנס דלת אמות בארץ ישראל. ו... השאלה באמת אני שאלת קודם כל, מדוע הוא מגלה את כל זאת לעם ישראל? מה זה, זה לכאורה יש פה איזשהו עניין, אולי אפילו של עירוב ענייניו האישיים וניסיון להשתמש בעם ישראל כביכול כאמצעי לחץ אל מול הקדוש ברוך הוא. מה גם, כמו שאמרת, חכמים העירו על כך שהחשיפה הזאת, הבידוי הזה, הוא העצים את הבעייתיות שבעונש של משה. ולכאורה משה, העבד הנאמן, המנהיג שמסר את נפשו על עם ישראל, למרות החטא, היה ראוי לכל הפחות להיכנס דלת אמות בארץ ישראל. ואנחנו רואים שהתפילות של משה רבנו אכן היו תפילות, ממש כמו שאנחנו אומרים, מכל הלב. מביא המדרש, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, גלוי בידוע לפניך יגיעי וצערי, שנצטערתי על ישראל עד שיהיו מאמינים לשמך, כמה צער נצטערתי עליהם. ואמרתי, כשם שראיתי בצרתם, כך הראה בטובתם. ועכשיו כשמגיע אליהם טובתם, אתה אומר לי לא תעבור את הירדן הזה? זאת אומרת, משה רבנו ממש רואים שהוא כל כך רצה להיכנס לארץ ישראל. הוא גם במדרש אחר אומר, ריבונו של עולם, עצמותיו של יוסף נכנסים לארץ, ואני אני נכנס. כן, זאת אומרת, זה מילים ממש, בקשה ממש נואשת לקדוש ברוך הוא. כן, או בילקוט שמעוני מובא אולי משפט עוד יותר, עוד יותר חריף, בבקשה ממך, תקדים לי מידת רחמים למידת הדין. זאת אומרת, משה רבנו מנסה בכל דרך, 515 תפילות, הוא מנסה להתחנן לקדוש ברוך הוא. והתשובה של הקדוש ברוך הוא היא ממש מפתיעה. הקדוש ברוך הוא עונה לו ישר ובצורה מאוד ישירה, רב לך אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. וגם התשובה הזאת של בורא עולם, לכאורה, כן, אומרת דורשני. אומרת, מה, איזה מין, למה הקדוש ברוך הוא כל כך חושש? למה הקדוש ברוך הוא לא מוותר? ויש כאן עוד אולי נקודה לפני שאני מסכם בתשובה. משה רבנו בסוף דבריו, לא פחות ולא יותר, הוא מאשים את עם ישראל, לכאורה. ויתעבר השם בי למענכם ולא שמע אליי. השמה הזאת היא לכאורה באה כדי להקדים תרופה למכה, כדי שעם ישראל לא יאמרו, כפי שאומר המדרש, קשה האדון מהעבד, כן? למה הקדוש ברוך הוא לא סולח לו? אז משה רבנו לכאורה פה בא ואומר לעם ישראל, זה לא בגללי, אתם אשמים, זה בגללכם, ואם זה בגללכם, אז לעם ישראל כבר אין פתחון פה. אז שגם זה לכאורה נראה משונה. יש פירוש נפלא של העמק דבר, שמפרש פה מילה אחת בתור מילת מפתח. הפסוק אומר, ויתעבר השם בי למענכם ולא שמע אליי. הפשט הפשוט, כפי שהסברנו, זה בגללכם. העונש החמור והעובדה שהקדוש ברוך הוא לא מוותר לי, זה בגללכם, אומר העמק דבר לא ולא. אינו כמו משמעות בגללכם שהוא בסיבתכם, אומר העמק דבר, אלא למענכם, הכוונה בשבילכם, לטובתכם, כן? מה הכוונה? מסביר העמק דבר, אומר משה לעם ישראל, ייתכן, ואולי אם העניין היה ביני לבין בורא עולם, הוא היה מוחל, הוא היה מאפשר לי את הכניסה לארץ, לחונן את עפרה, לקיים את המצוות התלויות בשה, לא רק בשביל זה, משה רבנו רצה להיכנס לארץ ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא דאג לכם. הטרגדיה האישית שלי, מותי טרם הכניסה לארץ בעבר הירדן המזרחי, היא באה כדי לזעזע אתכם. כדי להוות תמרור שיזכיר לכם טרם הכניסה לארץ, שלא הכל נסלח. הקדוש ברוך הוא רב חסד ואמת, אבל אסור להעמיד את הקדוש ברוך הוא בניסיונות. אתם נכנסים עכשיו לארץ ישראל, אל תתלו במידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא. משה רבנו מברר לעם ישראל שהכניסה לארץ, החיים בארץ ישראל, הם דורשים משמעת מיוחדת. יש להם משמעות מיוחדת. הליכה בדרך השם היא הביטחון והערבון להישארות בארץ ישראל. וכדי שהם יפנימו את זה, הקדוש ברוך הוא לא מוותר למשה רבנו. ודווקא ערב הכניסה לארץ ישראל, הזעזוע הלאומי הזה, שבאי הסליחה למשה רבנו, מהווה תמרור גדול. ומשה רבנו שאוהב את עם ישראל, מספר להם את הכל. הוא לא היה צריך לספר, מנהיג לא אמור לספר מה קורה מאחורי הקלעים. הוא לא אמור להתוודות וידועים אישיים, בוודאי לא במעמד של הפרידה מן העם, אלא כאן משה רבנו עושה את זה לטובת עם ישראל, בשביל עם ישראל, מתוך אהבת עם ישראל. הוא מספר להם את זה כדי לזעזע. אולי ישמש המאורע החמור הזה איזשהו בלם מוסרי, שימנע מהם מלשקוע במצולות החטא שיכנסו לארץ ישראל. אולי יוכלו להתקיים לנצח בארץ ישראל ולא יגלו ממנה. כל זה עושה משה רבנו לא בשביל טובתו האישית, אלא למען העם שהוא כל כך אוהב וכל כך מסור לו.
כן, תודה כבוד הרב. אנחנו נעשה אתנחתא קלה, נשמע את יורם גאון בית אבי, ולאחר מכן נדבר על הנושא השני, על ט"ו באב.
מקצווי אותה שכונה דרומית בית אבי חוזר אל חלומי עם שעות יפות של חסד והקיץ במרפסת בית אבי חוזר אל חלומי עם שעות יפות של חסד והקיץ הקיץ במרפסת בית אבי חוזר אל חלומי שם עומד הוא בין הדוכנים בענן הנוג של תבלינים בין סקים על המדרכת שמהם הביא פת לחם שם עומד הוא בין הדוכנים בין סקים על המדרכת שמהם הביא פת לחם שם עומד הוא בין הדוכנים אבי יושב אל השולחן בין ימי החול ויום של חג בתפילות של בין ארבעים על הלחם על הבית בית אבי יושב אל השולחן בתפילות של בין ארבעים על הלחם על הבית בית אבי יושב אל השולחן כן הנה בית אבי יושב אל השולחן הנה הוא בית אבי עומד עדיין שם ואבי עומד עדיין שם אך ללא בניו ובלי יורשיו ואני זוכר עדיין ריח תבלינים בקיץ בית אבי עומד עדיין שם ואני זוכר עדיין ריח תבלינים בקיץ בית אבי עומד עדיין שם
כבוד הרב, אנחנו נעבור עכשיו לנושא השני לט"ו באב וכך כתוב במסכת תענית אמר רבי שמעון אמר רבן שמעון אמר רבן שמעון בן גמליאל לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים שבהן בני ירושלים יוצאים בבגדי לבן שאולים שלא לבייש את מי שאין לו וכולי במובן אחר של כמו שמקובל בימינו שט"ו באב זה חג האהבה חג האהבה האם אכן כך במקורותינו אגב במקורותינו גם ט"ו באב נקרא מועד עד כמה שאני מבין בבקשה כבוד הרב
כן אכן הוא לא בדיוק נקרא מועד אבל לא אומרים בו תחנון זה נכון, אבל מפה ועד להפוך אותו לחג האהבה, במובן שנקרא לזה התקשורת חוגגת אותו, נדמה לי שיש קצת מרחק. יש כאן אהבה, כמובן, אבל צריך להבין איזה סוג אהבה. אז קודם כל, יש אכן בגמרא שכמה דברים קרו בט"ו באב. הדבר הראשון זה פסקו פה מזה מדבר, לאחר הגזרה הנוראית, של 40 שנה יפלו בגריכם במדבר, בגלל חטא המרגלים, בגלל מאיסת ארץ ישראל, אז למעשה במשך 40 שנה, כל שנה בט"ו באב, היו עם ישראל קוראים בורות וישנים בלילה בבור, ובכל שנה ביום הזה 15,000 לא קמו מהקברים, וככה במהלך 40 שנה. ובסוף ה-40 שנה בט"ו באב כשקמו בבוקר אז ראו שכולם נותרו בחיים, הגזרה חלפה אז זאת אומרת שקודם כל ט"ו באב מצמל את היום שבו סולח הקדוש ברוך הוא לעם ישראל על חטא המרגלים על המועסם את ארץ תמדה היום הזה מסמל את הסליחה הגדולה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל וזה דומה ליום הכיפורים, כן? יום הכיפורים, ובו משה רבנו ירד מנהר עם הלוחות השניים, וגם שם הקדוש ברוך הוא מחל לעם ישראל על חטא העגל, כן? באמת חז"ל ראו קשר בין שני הימים, לא היו ימים טובים לעם ישראל כמו ט"ו באב ויום הכיפורים, מפני שיש אכן קשר בין שני הימים. עוד דבר היסטורי קרה בט"ו באב, זה יום שהותרו בו השבטים והותר בו שבט בנימין, איזה פרשייה שלא נעריך בה, אבל מופיעה בתנ"ך, שהיה מלחמה בין השבטים לבין שבט בנימין, והיה סכנה ששבט בנימין יתקלה מהעולם, ואז הותרו שבטים לבוא זה בזה. זאת אומרת שהיום הזה הוא לא רק סליחה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אלא זה גם יום של אחדות לעם ישראל, של יכולת הכלה למרות החטא החמור שנעשה בגבולם של שבט בנימין, והרצון של השבטים להעניש אותו עונש חמור, בסופו של דבר כולם חוזרים ומתאחדים. היה היום הזה, זה גם יום שפסקו לכרות עצים למערכה, העצים של המזבח בבית המקדש, זה היה עבודה מאוד דקדקנית, היו צריכים עצים מיוחדים, יבשים, נקיים מכל מום, ולכן היו משפחות מיוחדות שהיו מתנדבות לעשות זאת, וזה היה כבוד גדול, אבל היו מסיימים את קריטת העצים האלה בט"ו באב, מפני שמט"ו באב מתחילה, יורד החום, והלחות מתחילה, ואז העצים הם פחות טובים. אז היום הזה הוא צוין באופן מיוחד, בשמחה, כן, שהאוצרות של בית המקדש, העצים, מוכנים לקראת השנה הבאה, וזה גם יום של שמחה. יש עוד אירוע שהתמורה מציינת אותו, זה יום שנקברו בו הרוגי ביתר, גם יש בו איזשהו יום של נחמה גדולה וסליחה גדולה. ויש לנו כמובן גם את אותו הזכור בגמרא, שהיו בנות ישראל יוצאות ומחוללות בתרמים, אבל שוב, זה רק תוצאה של תמצית היום הזה, כפי שהבאנו אותה לאל. זה יום מיוחד של קשר מיוחד בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. זה יום מיוחד שמבטא את הקשר המיוחד שיש בין השבטים, בין עם ישראל כולו, האהבה, המשפחתיות, שהקשר המשפחתי, קשר הדם בין כולנו, שהוא בעצם הדבק שמדביק את כולנו. וזו אהבה שאינה תלויה בדבר. ומתוך זה גם יש את העניין הזה של השידוכים, כן? של הקשר בין איש ואשתו. זה יום מאוד מיוחד, זה יום שיש בו אווירה מיוחדת, אווירה של אחדות, של משפחתיות, של קשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, ואין לך יום יותר מתאים מזה מלבנות בית בישראל. זה העניין. העניין הוא שאהבה בין איש לאשתו, הקשר בין איש לאשתו, הוא יונק קודם כל מאמונה בקדוש ברוך הוא, ומתוך כך גם אהבה מאחדות ישראל. יהודי שבא לבנות בית, יהודייה, כן, בעל ואישה שבאים לבנות בית, כל תכליתם ומטרתם ולייצר את ההמשכיות הזאת של עם ישראל המאוחד, המחובר גם עם אלוהיו. וכמובן זה אחר כך נלקח היום על ידי כל מיני גופים להרחיב את זה. אנחנו צריכים לנסות למקד את יום האהבה. אהבה זה דבר חשוב, זה ערך נעלה, אבל צריך למקד אותו ולכוון אותו שינק משורשים נכונים, וממילא גם יביא פירות טובים.
תודה, תודה כבוד הרב. רק גילוי נאות, נסעתי לאשתי את הדסה בט"ו באב לפני 48 שנים, ולא התייחסתי לט"ו באב כחג האהבה, אלא התייחסתי לט"ו באב ליום מיוחד, מיד אחרי תשעה באב, כשבוע לאחר תשעה באב, ועוד כמה ימים נחגוג 48 שנות נישואים.
כן, אשריכם, אז אני קודם כל משמש כצליח של כל המאזינים, לאחל לכם המשך חיים משותפים, כמו שהיה עד עכשיו, זוג למופת, משפחה למופת, אווירה למופת, וזכות היום עמדה לכם, זכות היום עמדה לכם, ובעזרת השם, שתזכו לעד 120 שנים, השותפות, מאושרות, ועם הרבה מסירות נפש לעם ישראל, מה שהבית שלכם עד היום.
אמן, 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 תודה, תודה לכבוד הרב, שבת שלום ומבורך.
שבת שלום ומבורך.
רגע של עברית, ביטויים מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור רמון. היא יועצת לשון בתאגיד כאן ועורכת הפינה רגע של עברית. השבוע נדבר על הביטוי אלה ואלו. בשבוע שעבר דיברנו על ברי ושמה בארמית, שהמובן של ברי ושמה ודאי וייתכן. ובכן, מה ההבדל בין אלה ואלו? יש מעידים שהם זוכרים מפי מוריהם אלה לזכר, אלו לנקבה, ואולם לא זו ההבחנה. אלה ואלו שוות משמעות. שוות משמעות, אלה מלשון התנך, ואלו מלשון המשנה, ושתיהן משמשות לרבים. הנה דוגמה מן התנך. אלה הדברים אשר תעשו, דברו אמת איש את רעהו, כך בזכריה פרק ח' פסוק ט"ו. ואילו במשנה, במסכת שבועות, אלו דברים שאין נשבעין עליהן. ומה בין אלו רבים של זה ובין אלו רבים של איזה? על פי ההיגיון, צורת הרבים של איזה, א' י' מקף ז' ה', הייתה צריכה להיות אי אלו, א' י' מקף א' למד ו', ובאמת, בכתבי יד מוצאים שרידים של הצורה הזאת, אבל הצורה הרגילה היא קיבוץ של אלו, א' י' א' למד ו', לאלו, וכך קיבלנו צורה אחת בשני השימושים. אלו צורת רבים של זה, וצורת רבים של איזה, אחת לאמירה ואחת למד. לשאלה. ולפעמים אף קשה לקבוע על פי ההקשר אם אמירה היא או שאלה. האם עלינו לקרוא במשנה במצכת זבחים אלו הן חטאות הציבור בשאלה או אלו הן חטאות הציבור באמירה? יש המנסים להבחין בכתיב אלו באמירה ולעומת אילו עם י' באמצע אחרי א' לשאלה. הבחנה זו אין לה שום בסיס במקורות, אך אם היא מועילה, אין בה פסול. אין בה פסול. סיכומו של דבר, אלו צורת רבים לזכר ולנקבה כאחד. אלה ואלו מתוך ספרה של רות אלמגור רמון. פינת חיים עם ערך, אותה ערך ויגיש כבוד הרב דוקטור ראיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, מרצה לתנך ויהדות. שלום כבוד הרב.
שלום לך הרב עמוס, שלום למאזינים ולמאזינות. כן,
תודה. כבוד הרב ישוחח בנושא אמור לי מהם חלומותיך ואומר לך מי אתה. מאוד מעניין. לאחר השיחה נשמיע את השיר מן המקורות כמו שביקשת כבוד הרב, בשוב השם שיבת ציון היינו כחולמים, שיר המעלות. בבקשה כבוד הרב.
תודה רבה. אז אם כן, היום נדבר באמת על המשמעות של החלום, החלום שלנו, החלום שלי, של כולנו. ואם תרצו להחזיר משוב, אפשר לטלפון 0547-684-033. אנחנו נמצאים בחיים שלנו במוגבלות. כל אחד מאיתנו הוא מוגבל, הוא מוגבל במקום שהוא חי בו, הוא חי במקום מסוים, אז הוא לא במקום אחר. אנחנו מוגבלים בשנות חיינו, יש לנו מגבלות גופניות, כלכליות, אבל מה מיוחד באדם לעומת בעלי חיים? אחד הפרמטרים שבהם אנחנו התייחדנו, זה שאנחנו לא דורכים במקום. יש לנו חלומות, יש לנו שאיפות. החלומות הן השאיפות שלנו. על מה אנחנו נחלום? לאן נשאף? זה תלוי בערך, בחיים של כל אחד. אם אדם, למשל ילד, אוסף קלפים או תמונות, והוא שואף שיהיה לו עוד סריה ועוד סריה, הוא מעדיף שיהיו לו קלפים יקרים ולא פושטים. יש גם אנשים בוגרים שגם אופים, אולי לא כרטיסים, אבל אופים כל מיני ניירות, ניירות אדומים שכתוב עליהם 200, ניירות צהבים שכתוב עליהם 100, או וכן הלאה, הכוונה לשטרות. המכנה משותף הוא הרצון לאגור כמה שיותר, לקנות יותר, ליהנות יותר, להיות מבסוט יותר. כן, כמו השיר לו הייתי רוטשילד. אנחנו אתמול נפרדנו מימי בין המצרים, מתשעה באב. הצום נגמר, אכלנו, שתינו, חזרנו לשגרה, השתנה משהו? גם הקלוריות שנחסרו בצום בטח יושלמו די מהר. מה כן אמור להשתנות? מה עשה לנו הצום? מה עשו לנו הזיכרונות לימי הפאר והחורבן של עמנו שהתוודענו להם דרך הקינו, דרך האיכה? אין ספק שמטרת הצום ומטרת הקינות להציב בנו חלומות, שאיפות, לימי הפאר של העם. הצום הוא כמו פסק זמן, עצירה של השגרה, כדי להתרומם לגבהים יותר גדולים. כן, העם שלנו הוא עם חולם. לא חלומות ילדותיים, חלומות נשגבים, חלומות של שיבת ציון, ושוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. יש לנו חלומות של קיבוץ גלויות, של פריחת הארץ, של דחיית התורה. יש לנו חלומות לתקן את העולם כולו, שיפסקו המלחמות, שיהיה שלום עולמי, כמו שאמר ישעיהו על המלך המשיח, ושפר בין הגויים והוכיח לעמים רבים, וחיתתו חרבותם לעתים לחנותיהם ומזמרות לישא גוי אל מלכם, ולא ימלדו עוד מלחמה. אין לנו ספק שגם ירושלים תהפך להיות מרכז, ירושלים הבנויה, לא החרבה. כמו שהנביא אומר, ישעיהו במקום אחר, והלכו עמים רבים אמרו, לכו ונעלה אל הר השם אל בית אל יעקב, ויורנו מדרכה ונערכה מאורחותיו, כי הם יבינו שמציון יוצא תורה ודבר השם ירושלים. אז אלה החלומות שלנו כעם. העם היהודי יש לו חלומות. וזה המהות שלנו. אנחנו לא דורכים במקום, אנחנו נזכרים בעבר, כדי להתקדם לעתיד. אבל יבוא מישהו ויאמר, שמע, החלומות שלכם מאוד נאיבים. נו, ברצינות, נראה לך שזה יתגשם? נו, ברצינות, ירושלים תהיה מרכז בינלאומי, בחייך. אתה באמת חושב שיבנה בית המקדש? אז בוא נעשה סדר. כשאני חולם חלום פרטי, כמו אותו ילד, או כמו אותו עציר, או כמו מי שמזמזם, לו הייתי רוטשילד, יכול להיות שזה יקרה, וברוב הפעמים כנראה שזה לא יקרה. זה יישאר חלום. אבל החלומות של האומה הם לא פרטיים שלי. הם חלומות של נביאים. הם חלומות של דבר השם. זה לא איזה משהו נאיבי שאולי יקרה, אולי לא יקרה. מישהו משלה אותנו. זאת לא אשליה. דבר השם שמתגלה דרך נביאיו, וכמו שאנחנו אומרים בשבת אחרי קריאת ההפטרה, נאמן אתה השם אלוקנו ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לישוב וקם. זאת אומרת, כל דברי הנביאים בספר הקדוש, ספר התנך, אותו ספר שכל חייל בהשבעה שלו מחזיק אותו על ליבו, כי אל מלך נאמן אתה, ברוך אתה השם, עליה נאמן לכל דבר. לכן החלומות האלה, הם לא נועדו שנשאר בחלום, אלא הם נועדו להניע אותנו לקדם את המציאות במעשי. אנחנו חיים במדינת ישראל, ומי שיסתכל מסביב יראה שבאמת כל מה שקרה כאן זה חלום הזוי שיתגשם. כל מי שמסתכל מסביב רואה איך שדברי הנביאים התגשמו כמעט לאחד לאחד. לא הכל, יש לנו עוד כמה דברים בדרך. מכירים את הספר הנבואה, אני ממליץ עליו בחום, הספר הנבואה שכתב הרב שמואל אליהו עם כמה עוזרים. מי חלם שיתקבצו יהודים אל ארצם הישנה ויפריחו אותה, ולא קרה בשום מקום בעולם שהעם חזר למקומו. מי חלם שהתורה תפרח כל כך? מי חלם שהשפה העברית שכמעט מתה תחזור לפרוח, ורגע שמענו רגע של עברית? אכן, היו חלומות שהתגשמו, ויש עוד הרבה חלומות שאנחנו ממשיכים לחלום עליהם. אנחנו חולמים שלא נסתפק בשבעה מיליון יהודים, אלא שכל יהודי העולם יגיעו, והם יגיעו. ואנחנו חולמים לארץ ישראל רחבה, לא ארץ ישראל צרה וקטנה כמו היום. אנחנו חולמים לעזרת השם שכל העם היהודי ישוב אל תרבותו. אנחנו חולמים על מקדש ועל נבואה. אני רוצה לשתף אתכם במשהו אישי. נכון שתשעה באב מאחורינו, אבל בשבילי השבוע הזה הוא שבוע גם קשה מאוד. אני גרתי בגוש קטיף 18 שנים. כמה שנים בגדיד, אחר כך נווה דקלים, ועוד 14 שנים בנצרים, בלב הרצועה, יישוב בודד. והשבוע הזה, לפני 18 שנה, נהרסו בזה אחר זה, על ידי דחפורים של ישראל, על ידי טרקטורים של ישראל, 21 יישובים, ועוד 4 יישובים בצפון השומרון. הכאב הוא עצום. זה לא רק כאב פרטי שלי, שקראתי דש לבגד וברכתי, ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם דיין האמת, כי כך כתוב בהלכה, רואה הרי יהודה בחורבנם קוראה. זה לא צער אישי שלי, שלנו, על בית יפה שבנינו ונחרב, על גינה, על עצים שנעקרו, על ילדים ועל מבוגרים שעברו את האומה. זה צער על כלל ישראל, לאן הגענו, לאיזה בגידה בארץ, איזה חילול השם, איזה אלבון צורב יש לארץ ישראל, לריבונו של עולם, שמחזיר אותנו לארץ ואנחנו מוסרים אותה עבור כלום. אנחנו נעקרנו, אבל אף אחד לא יוכל לקחת מאיתנו את החלומות. אנחנו ממשיכים לחלום על שיבת ציון שלמה, על שיבה לכל חלקי ארץ ישראל. אם לא היום אז מחר, אם לא מחר אז מחרתיים. ואנחנו נמשיך לחלום לתיקון שלם לכדי ושבו בנים לגבולם. וכל החלומות, כמו שאמרנו, אסור שישארו רק בגדר של חלום, אלא שיניעו אותנו לפעול, להמשיך ולעשות כל אחד בתחומו, כל אחד לפי כוחותיו, להביא את העם ישראל למצב גבוה יותר, ובכך לקרב את כולנו לגאולתנו אסלימה.
אמן, אמן, כבוד הרב. כמו שביקשת, אנחנו נשמע את השיר בשוב השם, שיבת ציון, היינו כחולמים.
אני... שבת שלום לכם, לכל המאזינים והמאזינות, כל טוב.
כל טוב, שבת שלום.
שיר המעלות בשוב אדוני את שיבת ציון היינו כחולמים אז עם הלב צחוק פינו ולשוננו רינה אז יאמרו בגויים הגדיל אדוני לעשות
שלום לכבוד הרב הלל מייזלס, רב מחנך בישיבת בני עקיבא ביישוב אלי בשומרון ורב קהילת אוהל אפרים באריאל ב-20 השנים האחרונות. שלום כבוד הרב.
שלום, שלום עמוס.
שלום, שלום.
ערב שבת שלום לך.
ערב שבת שלום גם לך. כבוד הרב ידבר בדקות הקרובות על ענייני מוסר ודרך ארץ מתוך מסכת פרקי אבות. בבקשה כבוד הרב.
תודה, תודה רבה. ואם שמענו לפני כמה רגעים על הכאב של החורבן של גוש קטיף, ואנחנו יוצאים מהכאב של תשעה באב, אנחנו מיד אחרי תשעה באב, ואני איתכם משדר מברית מילה. השבוע אני בברית מילה.
וואו.
כן.
תהיה כל אני... הכבוד כבוד הרב, אתה באמת עושה הרבה הרבה באריאל, כולל לא רק רב, אלא גם מוהל, גם מרצה, גם דורש, ובאמת יישר כוח גדול, ואני מאחל לך רק הצלחה ותעלה מעלה מעלה.
אמן, אמן, אמן. אז אם יש קצת רעש רקע, תבינו שזה מהברית פה.
נשמח יחד איתם, שיהיה להם מזל טוב.
אמן, אמן. וקראו לתינוק בנייה, שזה בעצם הבנייה לאחרי החומן של תשעה באב, הברית אתה עכשיו, לפני כמה רגעים, קוראים לו בנייה, ובשמחה, מתוך האבל קמים לשמחה.
איזה יופי.
תודה. אז השבוע אני בחרתי משנה, גם אולי קצת ברוח הימים, גם התקופה בשנה, וגם הימים האלה במדינה. והמשנה של הלל, לא פחות ולא יותר, משנה שמאוד קרובה לליבי, כמובן גם לי קוראים הלל, ואני חייב לספר... כשנולדתי, אז אמא שלי הייתה בבית חולים בשבת, ואבא שלי, זכרונו לברכה, הלך לבקר אותה בשבת, הלך ברגל. ואבא שלי היה רב קהילה בחוץ לארץ, נולדתי בעירה קטנה בשם בלומפונטיין בדרום אפריקה, ובדרך לבקר את אמא שלי, הוא היה צריך להכין שיעור פרקי אבות לשבת אחר הצהריים. והמשנה הייתה בדיוק המשנה הזאת, על הלל אומר, תוך כדי שמכין את המשנה, הוא אמר לעצמו, תשמע, זה יש פה דברים נפלאים, דברים יפים, בוא נקרא לבן שלנו הלל. ואכן כך, כך היה. אז המשנה קרובה לליבי, ובואו נקרא את המשנה. משנה מוכרת, אני בטוח, אבל בכל זאת נעיין בה ונדלה ממנה מסרים לימינו אנו. הלל ושמי קיבלו מהם, הם קיבלו מהרבנים שלהם שמיה ואבטליון. הלל אומר, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אז יש פה כמובן מסר כללי על שלום ועל אחווה, אבל בכל זאת יש פה ארבע צלעות, ארבע פסקאות, ונעבור אחד אחד. קודם כל רק נזכיר גם, נקרא את הראשון קודם כל. הלל אומר, הווי מתלמידיו של אהרון. אהרון הכהן, שנפטר באלף אב, לפני 10 ימים, ציינו את היורצייט שלו, את ההזכרה שלו. אהרון הכהן היה ידוע בתור אחד שאוהב שלום. מכירים את המדרש, אם שני חברים היו, היה להם איזה מריבה ביניהם, אז אהרון היה הולך לאחד, אומר לו, תשמע, חבר שלך אמר לי שרוצה לפייס איתך, אבל לא נעים לו. ואז הוא הולך לשני ואומר, תשמע, חבר שלך רוצה לפייס איתך, אבל הוא קצת מתבייש. ואז שניהם היו נפגשים ברחוב, עם הרעיון הזה בראש, שאהרון שתל בהם בראש, שהצד השני כן רוצה בפיוס, נפגשים ברחוב, מתחבקים, מתפייסים, וכך הוא היה מרבה שלום בעם ישראל. אפילו מוזכר כשאהרון נפטר, מוזכר שם שויבקו אותו כל בית ישראל, כל בני ישראל. כלומר, כולם בחרו אותו. כי באמת, הוא היה אחד שהיה מחובר לכולם, אהב את כולם, ומהאהבה שלו הוא השכין שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. אז קודם כל הלל אומר, הווי מתלמידיו של אהרון, עלינו להתחקות אחרי דרכו של אהרון, להיות אוהב שלום ורודף שלום. ופה אנחנו מגיעים לפסקה השנייה. אוהב שלום ורודף שלום. מה ההבדל בין לאהוב שלום לבין לרדוף שלום? אז קודם כל, לאהוב שלום, כבר דיברנו קצת על אהרון, שהיה אוהב שלום. וזה קודם כל להכיר בשלום כערך. להכיר בזה, אולי היום השלום הפך להיות משהו עם פוליטיזציה של המילה. אבל בואו נחזור למובן הבסיסי של המילה שלום, במובן של שלמות. כשיש מריבות, כשיש תככים, כשיש רוח רעה, אז העם לא שלם, אנחנו לא ביחד, אין פה שלמות. וכשאין שלמות, אי אפשר לבנות את הקומה הנוספת, אי אפשר להתקדם כעם, אי אפשר גם להתקדם לקומות רוחניות. קודם כל חייבים את השלום בינינו. חז"ל אומרים, אין כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. איך אנחנו מסיימים את תפילת 18? שים שלום טובה וברכה. כן, גם בסוף הקדיש, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. השלום זה ערך מאוד מאוד חשוב. כל מי שיש לו ילדים בבית, מכיר את הסיטואציה, בטוח לא אצלכם, אולי בסין, שהילדים רבים אחד עם השני. הוא לקח את המשחק שלי, והוא קיבל פרוסת עוגה יותר גדולה ממני, ולמה הוא יותר זמן על המחשב, במקומי, וכהורה, זה עושה לנו קווץ' בלב. כהורה, כשילדים רבים, זה הדבר שיכול הכי לתסכל אותנו ולהציב אותנו. ולעומת זאת, כשילדים שלנו אוהבים אחד את השני, דואגים אחד לשני, עוזרים אחד לשני, וואו, אין הרגשה יותר טובה מזה כהורה. ומי כקדוש ברוך הוא שהוא אבא של כולנו? כשהוא רואה שאנחנו ביחד, אז הוא אומר, אוף, פה אפשר לשרות שכינה. שאנחנו ביחד ואוהבים אחד את השני, פה אפשר להתקדם עוד קומה, לקדם את עם ישראל, להתקדם גם מקומות רוחניות. אבל מה זה רודף שלום? הבנו מה זה אוהב שלום, מה זה רודף שלום? רודף זה אפילו קצת קונוטציה שלילית, אבל רודף שלום זה אומר לא מספיק לחכות שהשלום יגיע אליי. לא מספיק כמו הדוגמה שבאנו על אהרון הכהן, לחכות עד שאני אפגוש את ההוא ברחוב ואז אני אצייס איתו, אלא לרדוף שלום זה לחפש הזדמנויות להשכין שלום. כמו אהרון הכהן, שהוא שמע שיש מריבה, הוא הלך בעצמו וניסה לחבר בין האנשים. אנחנו צריכים לחפש הזדמנויות להשכין שלום, לא רק לחכות שההזדמנויות ייפלו עלינו. אז זה האוהב שלום ורודף שלום. ואני נזכר, אם דיברנו על הלל, נזכר בסיפור גם מפורסם של הלל בערב שבת, סליחה, לפני זה, שני אנשים מדברים על הלל, ואחד אומר, הלל אחד שאי אפשר להוציא אותו מדעתו, אי אפשר להכיס אותו, הוא אוהב שלום. השני אומר, מה פתאום, אני אצליח. והשני הולך אליו בערב שבת, שיא הלחץ, לא בזמן הזה, עכשיו יש זמן, יש זמן לשידורי רדיו גם. אני מדבר על שעה לפני שבת, שכולם בלחץ של להתכונן לקראת שבת, והוא דופק על הדלת, והלל בתוך המקלחת יוצא, זאת אומרת, כן, בני, מה אתה רוצה? והוא שואל אותו איזו שאלה, פיקנטי, ממש לא ריאלי, לא מציאותי, והלל עונה לו בסבלנות, וחוזר למקלחת שלו, והוא אחרי 5 דקות חוזר עוד פעם, דופק עוד פעם, והלל עוד פעם יוצא בשלווה, ועונה לו לשאלה, מה שאלה לא קשורה לכלום, ובלי לאבד אשתונות, בלי לכעוס, ובפעם השלישית, שהוא בא ודופק לו על הדלת, הלל עדיין יוצא בשלום ובשלווה, ואז האיש כועס, הוא מראה שלא יהיו כמותך בישראל, בגללך איבדתי כסף על ההימור שהוא הימר על הלל. וכל זה להראות לנו כמה הלל היה אוהב שלום ואיש של שלום. אני למדתי מהסיפור הזה, ואני לא סוגר את הטלפון שלי עד כניסת שבת. אולי מישהו יתקשר אליי עם איזו שאלה חשובה או לא חשובה, אז הטלפון שלי דלוק עד כניסת שבת, או במקרה של היום, לדוגמה שהיה לי ברית היום, אז אני משאיר אותו דלוק גם בשבת. לא עלינו שלא יהיה צורך, אבל אם יש צורך גם לטפל בברית.
אגב, אגב, אני יכול להעיד שבאמת, כבוד הרב, עד כניסת השבת משאיר את הטלפון, כי לא פעם התקשרתי גם לכבוד הרב לשאול איזו שאלה, ולא רק אני, גם בלניות ששאלו, אז ישר כוח גדול.
אופי, אז זה למדנו מהלל. יש לנו עוד כמה דקות לסיים את המשנה, עמוס?
כן, כן, כן. יש לך עוד 3 דקות.
אוקיי, בסדר גמור. אז דיברנו על להיות מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. עכשיו, קוראים את הפסקה הזאת כשתי פסקאות שונות. אוהב את הבריות, זה דבר אחד. מקרבן לתורה, זה משהו אחר. אבל אני חושב שאפשר לקרוא אותם כפסקה אחת. כלומר, ברגע שמישהו אוהב את הבריות, כבן אדם, אתה רואה מישהו אחר, אתה אוהב אותו כבן אדם, כי הוא אישיות כמוך. ואז נוצר קשר, נוצר קבלה אחד לשני, נוצר דיבור, וכתוצאה מקרבן לתורה. מה הכוונה? אני לא בא למישהו ואומר, שלום, מה נשמע, מה שלומך, לא מתעניין בו, כדי להגיד, אוה, עכשיו אני, לא יודע, פורץ את הרשת שלי ומושך אותו ל... לא, אלא מה הרעיון? הרעיון הוא שאם אתה אוהב את הבריות, ואז בריות רואים שמי ששומר תורה ומצוות, הוא נעים הליכות, ומי שקרוב לקדוש ברוך הוא אוהב אנשים, ואפשר לדבר איתו בנועם, אז הוא יגיד, וואו, יש פה משהו יפה. יש פה משהו יפה ביהדות, בערכים, במוסר שהבן אדם הזה הולך לפיו. אולי גם אני אתאם קצת. ולכן המקרבן לבריות זה נראה לי תוצאה. תוצאה של מי שאוהב את הבריות, תוצאה היא שהוא עושה קידוש השם, קידוש שם שמיים, והאחרים כבר יגידו, גם אני רוצה כמוהו. ואני אמרתי שאני רוצה גם למשוך קצת לזמנים שלנו, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל לא משנה באיזה צד של המתרס אתה, בהפגנות בעד, בהפגנות נגד, המשנה הזאת צריכה לדבר אלינו. במיוחד יצאנו עכשיו מתשעה באב, שאפשר להתווכח, זה בסדר, אפשר חילוקי דעות, כל הגמרא מלאה בחילוקי דעות. אבל מתוך אהבה, מתוך שלום, מתוך כבוד הדדי, מתוך זה שכמו שלי יש דעה והיא חשובה לי, אז גם לצד השני יש דעה והיא חשובה לו, ולתת לו לגיטימציה, להקשיב לו, אפשר להתווכח עוד פעם, לא צריך להסכים. אבל השאלה, איך אתה עושה את זה? בנועם, בנחת, כשזה משחק של הורדת ידיים, אף אחד לא מנצח. כשזה משחק של מי יפגין יותר, אף אחד לא מנצח. להפך, אנחנו יוצרים פירוד וההפך של שלום. ולכן, אני חושב אולי קצת משהו, מסר מתשעה באב ומסר מהלל, הלל הזקן, להיות מתלמידיו של אהרון, לדעת לדבר בנחת, להקשיב לצד השני, להבין אותו, להסביר את הצד שלך, לא צריך לשנות את עמדתך, אבל לקבל אותו כבן אדם, אוהב את הבריות, ובסוף אפשר גם להגיע לתוצאות טובות ויפות לשני הצדדים, בעזרת השם. שבת שלום לכולם.
אמן, אמן. רוצה להגיד רק לכבוד הרב, שהזכרת את כבוד אבא עליו השלום, אז הוא נפטר בחודש שבט תשפ"א, ואני רוצה לומר שזה, כמו שהכרתי מהסיפורים שסיפרת, שהוא היה איש נעים הליכות, איש שלום, איש אוהב, צדיק גדול, ולי הייתה הזכות להנחות את טקס הלוויה. והנה אתה, כבנו ממשיך, שתחיה 120, בטוב בנעימים, ממשיך את דרכו, איש באמת, אתה, כאיש נעים הליכות, איש שמחפש את השלום, מחפש את האהבה, ומחפש לעשות טוב בעיר שלנו, בעיר אריאל. תודה, כבוד הרב.
רק בשביל זה היה שווה להביא את כל הדבר תורה. תודה רבה, עמוד.
בבקשה, שבת שלום.
שבת שלום, ברב. שלום.
געגועים שוברים את לבבך אם אתה חולם ולא אכפת לך תבוז לגאווה ושמח באהבה אל תשתה בה היא את העולם הופכת לאחר לא יודעת אם רק בתשחק מן רגע תשחק ולא תהיה לך את כל יופיו של העולם היא אישה היא לך איך מה התעלת איך לא שמרת איך כי לא תשוב יותר לא תשוב יותר
מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי הגיעה לסיומה. אנחנו שומעים ברקע את הללויה, שבת שלום עם שושנה דמרי, הדלקת נרות שבת בשומרון ב7:12, בירושלים 7:02, בתל אביב 7:20, בחיפה 7:15, צאת השבת בשומרון ב8:20, בירושלים 8:20, תל אביב 8:22, בחיפה 21, ב8:21. נשוב בתוכנית נוספת של אחד דודי ביום שישי הבא. אחריי דניאל כוכבי בתוכניתו, באנו לעשות שמח. המשך האזנה הנעימה. שבת שלום ומבורך. Hallelujah, Shabbat Shalom. Hallelujah, El Bekotcho.